שלום. כפי שאתם ודאי יודעים, עושים היסטוריה אינה תוכנית אקטואליה. הפעם, באופן אדיר, החלטתי לחרוג מהעיקרון הזה. את הפודקאסט סיפור משפחתי השקנו לפני כחצי שנה, ובמרוצת הזמן הפקנו בו כ10 סיפורים. חלקם כבר הספיקו לעלות לאוויר, וחלקם יופיעו בשבועות הבאים. אחת הסיבות שאני כל כך אוהב להיות חלק מסיפור משפחתי, היא שזו דרך מרתקת להכיר את ההיסטוריה שלנו, של אבותינו והמקומות שבהם חיו, דרך סיפוריהם האישיים של הגיבורים של סיפור משפחתי. סיפורים שכל אחד מהם מיוחד וייחודי. גם על השואה אפשר ללמוד דרך אותם סיפורים אישיים, וזו הסיבה שהחלטנו להעלות פרק זה לאוויר בתאריך הספציפי הזה לרגל יום השואה. הדרך שלנו לציין את היום המיוחד הזה. זהו אינו פרק רגיל של עושים היסטוריה, לכן גם לא תשמעו בו פרסומות כמובן. ורק שני עדכונים זריזים לפני שאמסור אתכם לידיו האמונות של עידן כהן, העורך הראשי של סיפור משפחתי שיגיש את הפרק. שני מפגשי מאזינים מתוכננים בארצות הברית בחודש יולי הקרוב. בניו יורק ב-11 בחודש ובפאלו אלטו ב-13 בחודש. שימו לב, 13 ביולי ולא 14 ביולי כפי שציינתי בפרק הקודם. בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה כדי למצוא פרטים נוספים. ולמי שתוהה מה קרה לחלק ב' של הפרק על ההיסטוריה של שיתוף הקבצים, אז על חשש לא שכחתי אותו. מפגש המאזינים במדעטק, פסח ויום השואה חברו יחד כדי לבלבל לנו קצת את הלוז, אבל החלק השני של הפרק יעלה כפרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, האזנה נעימה.
לקחנו מונית יום אחד, ראינו את הדניסטר, את הטאקי, בינתיים בטאקי בנו ביתים גדולים, וראינו את תחנת הרכבת, שמשם בדיוק אותה תחנת הכבת, אותו רציב שב-1944 אבא שלי נסע משם וששם ראיתי אותו לאחרונה. אומרים גם שרצתי בתור ילד אחרי הרכבת.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה. קיים מתח מובנה ביום אותו אנחנו מציינים. השואה היא אסון לאומי. מיליונים נרדפו, עונו, נרצחו. כל הסיפורים האישיים נעטפו לכדי מארג לאומי אחד. לכל איש יש שם, כתבה זלדה, אבל שמותיהם של רוב הנרצחים אינם שגורים בפי כל. בני המשפחה ודאי זוכרים, וכל שהשנים נוקפות זוכרים רק את שם המשפחה, ולעיתים רק את היותה של קהילה מסוימת במקום מסוים. מכה אנושה ניחתה על העם היהודי. פרופסור סרג'ו דלה פרגולה פרסם לפני שנים אחדות מחקר לפיו אלמלא השיטתיות בפעל המנגנון הנאצי, יהדות העולם הייתה מונה היום כ-32 מיליון בני אדם. המציאות אחרת. כיום, לפי הערכות המקילות ביותר, יש כ-16 מיליון יהודים בעולם. אכן, אסון שאת ממדיו קשה להבין, בלתי נתפס. אל מול השואה הוצבה הגבורה, אותם מעשים שיכלו לשיטה, אותם אירועים שבהם, ולו לרגע, יצאו נגד מכונת ההשמדה המשומנת. אל מול השואה של העם ניצבת הגבורה, סיפורם של יחידים. נקודת המפגש בין הלאומי והאישי היא הגאולה. עם שב לארצו, שורדים מתחילים את חייהם מחדש. הפרטים בביוגרפיות הבאות נשמעים כמעט זהים. התמודדות עם הקשיים והסכנות עד לתום המלחמה בשנת 1945, איסוף השברים ובגזרת מה הלאה, לאן עכשיו, סיפורי ההפלה שכוללים את המילה אונייה, בריטים וקפריסין. בסיפור משפחתי אנחנו עוקבים אחרי הגיבורים האמיתיים של החיים. כולנו. בסיפור האישי, בניואנסים הקטנים, נמצאים למעשה, החלקים מהם מורכבים החיים שלנו, כל אחד ואחת. מהפסיפס הזה, חייו של היחיד, מורכב סיפורה של קבוצה, קהילה, של עם. את פסיפסים רבים נטווים לכדי מארג אנושי, חי ופועם. נשמע פרקי חיים של שלושה. יעקב גרינברג, אסתר קווה ושרגה שוורץ. שלושתם עברו כבר את גיל 80, וכוח החיות והצלילות הרגשית והמחשבתית, בתוספת פרספקטיבה מרשימה על חיים, יש בה כדי ללמד אותנו על עצמנו גם כן. סיפורה של אסתר קווה לבית גלובה הוא סיפור של נדודים. המלחמה עקרה את משפחת גלובה מקליש, ובמשך כל שנות המלחמה המשפחה נעה ונעדה ברחבי פולין ובמדינות ברית המועצות. חיי הפליטות והנדודים יש בהם כדי לשבור את רוחו של האדם, אבל אסתר קווה קורצה מחומר חזק במיוחד. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, אסתר הייתה תלמידת הגימנסיה ביאליק בעיר קליש. יפתח מזור מביא את הסיפור המשפחתי של אסתר קווה.
משפחת גלובה החליטה לנסוע לקרובים בעיר טורק, 42 קילומטרים מקליש. עם בוקר הם עלו על עגלה רתומה לסוס ויצאו לדרך.
בחצי דרך היינו, אז בדיוק נעם נשיא פולין. ירדתי, אז שמעתי איך הוא אומר, בשם אלוהים ומולדת מלחמה. אז ידענו שיש מלחמה.
משפחת גלובה עדיין לא ברחה. הם פנו ללכת אל קרוב משפחה שגר בקצה טורק.
אז חיכינו, אולי הוא יעזור ויקח אותנו. ובאמצע לילה, אני זוכרת, נכנס קצין פולני, ומסתכל, יושבים, היה לו משק, היה שם שטח גדול. יושבים הרבה אנשים, אז הוא שואל, מי אתם? מה אתם יושבים פה? אתם יהודים? למה אתם לא בורחים? אתם לא יודעים מה הגרמנים עושים ליהודים? ואז כולה קמנו והלכנו. עברנו הפצצות נוראות. העיריות שלכם, הפצצות. כל בר, עצים בכביש בר, סוסים קפצו.
בדרך ללודג' הם מגיעים לעיירה קטנטונת בשם אוניוב.
אבל באוזורקוף, שהייתה 10 קילומטר לפני לודג', התחילה מלחמה על ורשת, בדיוק שם. ושמונה ימים היו עיריות, אז אמא ואח ישבו במרתף. אני לא, עד היום אני לא מבינה איך הם יכולים לשבת. והם יצאו לרחוב, הגרמנים נכנסו, הם נכנסו תמיד באופנוע עם צירה. בסירה ישב אחד עם אוטומט, אז אמרו, נסתלק מרחוב. מי שנשאר ברחוב, אנחנו יורים בו. לא היה לנו איפה ללכת, לא מכירים אף אחד. אז יצא משפחה אחת, עשירי העיר, יהודים, והכניסו כל הפליטים לבית שלכם, וכל יום בישלו סיר גדול, מרק, בגיל כולנו. נו, אבל זה לא היה מספיק. אז בין שיצאו הפולנים ונכנסו הגרמנים, רצנו למאפייה, והם נתנו לנו לחם. וירו עלינו, כמובן, הגרמנים אחרי כבר נכנסו, אבל למדנו לקפוץ מעל כדורים. רק פעם אחת, בחורה אחת נפלה. ואף אחד, גם אני לא ניגשתי אליה.
כי זה היה מסוכן, היו יכולים לראות בך.
כן, אבל ככה נשארנו.
בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, חילקו הרוסים והגרמנים את פולין ביניהן. בין השאר, ההסכם כלל גם חילופי אוכלוסיות. כך למשל פונו במסגרת ההסכם גרמנים שחיו ברפובליקות הבלטיות והוחזרו חזרה לשטח הגרמני. קליש לא רק שהיא נכבשה על ידי הגרמנים, היא גם סופחה לרייך השלישי. ולכן רבים מאותם גרמנים הועברו גם אליה. אחרי נסיעה מעייפת ברכבת, הם מגיעים סוף סוף לתחנת ורשה. אך כשהם נכנסים לעיר, מתגלה לעיניהם מראה נורא. ההפצצות של הגרמנים את ורשה הפכו אותה לאיי חורבות, פשוטו כמשמעו.
הלכנו ממקום למקום לחפש מקום ללון, ונכנסנו לאיזה מקום שהיה ככה כאילו מלון, וגם לא קיבלו אותנו, בכל מקום היה מלא שחרים, מלא פליטים, וכבר מגרשים אותנו. אז יצא חבר של אבא מקליש, והוא שאל מה אתם עושים. אז סיפרנו, אין לנו איפה לחיות. אמר בואו, יש לי חדר, היו לו שתי ילדים ואישה, הכניסו אותנו, והוא אמר, אנחנו בורחים מחר. עד עכשיו היה טוב בוורשה, ועכשיו התחילו צרות.
במשך מספר ימים הם מנסים לשרוד בעיר. שוב תחנת רכבת, שוב עלייה לקרון, שוב בדרכים. והפעם בניסיון לצאת בכלל מאזור הכיבוש הגרמני, כדי להגיע לתחומי ברית המועצות. לשם עדיין לא הגיעה המלחמה. כעבור זמן הם מגיעים לעיירה שיקצה, שישבה ממש על הגבול של הטריטוריה הסובייטית.
אז הבריחו אותנו.
באיזו דרך?
בהתחלה עגלה ואחר כך צירה. ואחר כך ברגל לכפר ונסענו לביאוסטוק.
אמרנו שבחיים צריך מזל. אבל לצערנו, כולם יודעים שיש מזל טוב, אבל גם יש מזל רע.
רכבת הייתה מליאה, ופה היה כזה מקום, וזה היה מקום לכרטיסן, שהוא ינוח. אז הוא נתן לאבא שלי לשבת, הוא קם, וסיפר סיפור, שהוא עבר פעם תאונת רכבת, ובדיוק הוא מספר על זה, זהו. הרכבת נופלת. אז הוא אמר, חוצאיתי את השטן מיער. היו קרונות שנפלו, אבל לא היו ממש חרוגים, פצועים.
תוך שעה קלה הגיעה רכבת חדשה מעברו השני של הגשר, ולקחה את הנוסעים הישר ללבוב שבברית המועצות. בלבוב הם פגשו מספר דודנים, שגם כן נמלטו לברית המועצות בעקבות המלחמה. אחרי שהות קצרה בעיר, הם עולים יחד איתם על רכבת שתוביל אותם לברוד. בעיר ברוד הגיע להם השמועה שאם הרוסים מוצאים תעודה מגימנסיה עברית, הם עלולים לשלוח אותך לכלא בעוון ציונות, שהייתה לא חוקית בברית המועצות. התעודה היחידה שאסתר החזיקה הייתה מגימנסיה ביאליק, ובה דף כתוב עברית ודף כתוב פולנית עבור נסיעה ברכבת.
אבא רצה לשרוף, אז אמרתי, אני עם זה אגיע לארץ ישראל. ולא רציתי לשרוף, אז עשינו אפשרה שנשאר חצי, שם לא היה עברית כלום, וחצי השני מבית ספר שרף.
במקום הזה, בפעם הראשונה, משפחת גלובה הייתה צריכה להסדיר את מעמדה מול הממשל הסובייטי. מכיוון שהם היו פליטים פולנים, הרשויות דרשו מהם להחליט לאיזו מדינה הם מעוניינים להשתייך. אבל כדי לקבל אזרחות סובייטית, אתה מתבקש לוותר על האזרחות הקודמת שלך. או במילים אחרות, על החלום לחזור אי פעם הביתה, למולדת. לבסוף הם הסכימו והצליחו לקבל את הדרכונים הסובייטים, אבל הרשויות החליטו לשלוח אותם לעבודות כפייה בסיביר, וזאת למרות שהתעודות היו להם כבר ביד.
ונכנס קצין משטרה והחרינו לו למה אותנו לוקחים? אז הוא לקח וקרא את זה לחתיכות וזרק. כבר היינו ברכבת.
אבל חוסר המזל במקום אחד יכול להתגלות כמזל הגדול ביותר בחיים שלך במקום שני. אבל את זה אפשר לדעת רק בדיעבד. כעבור חודש תמים של נסיעה ברכבת, בעיצומו של הקיץ, הם מגיעים לאזור הטייגה של סיביר.
עבדנו ביער, הורדנו עצים. לא היה נעים, היו ימים נעימים, אבל היה גשם וקור.
תנאי העבודה והיחסים עם מנהלי העבודה היו כל כך קשים, שמשפחת גלובה החליטה להשאיר זכר כתוב גם לבאים אחריהם.
מה כתבנו? כתו נבו צוד בודיית, כתו בו נזה בודיית. מי שלא חיה, יחיה. ומי שחיה, לא ישכח. בנקודה זאת, אני הייתי מוכרת בחנות, מה שהיה עד שמה למכור, ואבא היה מחסנאי.
אין ספק שהמעבר לכפר שיפר מאוד את תנאי החיים שלהם. העבודה המשותפת של האב עם ביתו בחנות ובמחסן החנות היו יותר מנסבלים. מי שמאוד עזר להם בסיביר היה הניאק, הבן דוד של אמא רחל. הוא היה שולח להם ולבני משפחה נוספים מעטפה עם כסף באופן תדיר. יום אחד מגיע עם הכסף מכתב. זו החבילה האחרונה שאני שולח לכם. מכאן ואילך תצטרכו להסתדר בכוחות עצמכם. לימים הסתבר שהטריגר להפסקת המשלוחים היה פרוץ המלחמה בין רוסיה לגרמניה. משפחת גלובה המבודדת אפילו לא ידעה מהחזית החדשה. ב-22 ביוני 1941 פתחה גרמניה במבצע ברברוסה ופלשה לגבולות ברית המועצות. במהלך דצמבר, כשהגרמנים במרחק קילומטרים בודדים ממוסקבה, הגיע לקרמלין גנרל שיקורסקי, ראש הממשלה הגולה של פולין. כשעל הפרק שחרורם של אלפי שבויי המלחמה והפליטים הפולנים שהגיעו לתחומי ברית המועצות. סטלין, שנדרש לכל עזרה צבאית אפשרית, אהב מאוד את הרעיון, וכך הושג הסכם שיקורסקי-מייסקי. בו הוחלט בין השאר כי על אדמת רוסיה יוקם צבא פולני שיעזור במאמץ המלחמתי בנאצים. כך ביום בהיר אחד, כעבור שנה ושבעה חודשים בסיביר, הודיעו להם שהם משוחררים.
אז חיינו בעבודה ובא אחד גם מהפליטים שלנו שעבד לא רחוק מאיתנו על חסוס ואמר לנו אל תעבדו, אתם חופשיים.
ושוב הם על הרכבת כשמקל הנדודים בידם, והפעם בדרך לאוסבקיסטן. לאחר ימים ארוכים של נסיעה מתישה, הרכבת עצרה בעיר קוקנט.
היה פארק גדול ליד תחנה, ושם חיינו ברחוב עשרות אלפי פליטים, ושם אבא קיבל עבודה את בית מלאכה לחייטים. והמנהל היה אוזבק, אבל היה טוב לאבא.
כל עוד הקיץ שרר, היה אפשר להסתדר ברחוב. אבל כשהגיע הסתיו, השהות בחוץ הפכה לבלתי נסבלת. באותו זמן הרשויות המקומיות אפשרו לפליטים לשעות בבית התרבות הגדול שבעיר. אבל הדוחק והצפיפות היו בלתי נסבלים שם, ומשפחת גלובה העדיפה לחזור לרחוב הקפוא.
אז הסכמנו ללכת לקוחוס. אבל מכוחות זה לקחו אותנו שוב לרכבת, וזה אז היה כבר מאוד קר. לא יכולנו לשקף, רק ישבנו ורגליים כפו לי. עד ברכיים לא יכולתי ללכת, והיו לי כאבים. ומתי הביאו אותנו לקירגיסטן שם, אז הכניסו אותנו לבתי תה כזה, אז שם שכבתי וממש צעקתי מכאבים. ופתאום בבוקר בא איזה אוזבק, הוא היה מורה, וראה ועמד לידי וראה מה שחולך, אז אמר, הוא ייקח אותי. אז אבא אמר, לאיפה? הוא היה צעיר. אז הוא אמר, לא אליי. אני לא צריך אותה, יש לי אישה. אני לוקח אותה לאמא שלי. וכי נשארי לי רגליים שמה, וכי ממה לי. ופתאום אני יכולה לעמוד על הרגליים.
אחרי שאסתר החלימה סופית, משפחת גלובה, אבא, אמא ושלושת ילדיהם, אורזת את חפציה כדי להתיישב בקולחוז בקירגיסטן, בגבולות ברית המועצות. מה שהם לא ידעו אז, שזו הולכת להיות התקופה הקשה ביותר בחייהם.
היינו גם בקולחוז, ולא היה מה לאכול, לא היה מה ללבוש.
האבא מעולם לא התאושש מהמכות שחטף בתחילת המלחמה. בנעוקת הוא חלה, והתאשפז בבית חולים בעיר סמוכה בשם אוש. שם הוא נפטר כעבור זמן, והוא בן 51 בלבד. הקור והרעב היו בלתי נסבלים. קצבת המזון שקיבלו לא הספיקה לכלום. מלבד הרעב הגדול, משפחת גלובה קיבלה מתנה נוספת. מלאריה.
זה התחיל בכאבים בכל הגוף. אחר כך ברעידות, היינו קושרים אחד לשני הברכיים, שזה דופק בברך לברך, ואחר כך לא יכולנו ללכת. ואחר כך בא החום הגדול ואיבוד הכרה.
ולמלאריה התווסף צ'ופר נוסף, פודפאץ'. אותם תסמינים של מלאריה, רק שכאן איבוד ההכרה הוא פתאומי.
פתאום הייתי נופלת, מקבלת את החום, איבוד הכרה, וזהו, עד ש... עבר.
וצריך כישרון כדי לדעת לנווט בין שתי המחלות.
אז ידעתי כבר מתי אני מקבלת ומה. אז מצאתי למקום לשקף עוד קודם שידעתי שיבוא.
כזאת היא אסתר. במקום לבכות היא פשוט צוחקת.
זה היה כל כך נורמלי שם. לחיות חולה.
אבל יום אחד, מתוך השגרה הקשה, הבליחה ידיעה מרוממת רוח.
עברתי ליד משרד, ובדיוק שמעתי ברדיו שלקחו את קליש, הרוסים.
ומה הרגשת באותו רגע?
אוי, להרצתי הביתה, אמרתי, כבר קליש בידי רוסים, כבר שחררו.
המלחמה נגמרה סופית בשמיני לחמישי, 1945, ובבת אחת תנאי החיים השתפרו פלאים. ב-1946 נפתח בעיר המשרד הפולני שהחל לחלק אשרות שיבה לפולין עבור הפליטים ששהו בגבולות ברית המועצות. כדי לקבל את הזכות הזאת היה עליך להציג מסמך שמוכיח כי אתה ממוצא פולני. אבל אסתר, שהייתה קטינה עם פרוץ המלחמה ולא הוציאה תעודת זהות, נשארה בלי שום תעודה. הזמן דחק. עוד רגע כל האשרות יחולקו והמשרד הפולני ייסגר. אסתר הצליחה לשכנע את אמה שתצא לכיוון פולין. היא כבר תסתדר. בעוד רחל מארגנת את התיק ליציאה, צץ פתאום מבין החפצים החלק הלא שרוף של תעודת גימנסיה ביאליק.
אז רצתי לעיר למשרד וצעקתי מצאתי מצאתי. אז הם לקחו ממני ונתנו לו, אבל הוא אמר, אין לי כבר כלום. הכל לקחו כבר, הם כבודי כבר לקח הכל. אבל הוא היה, היינו מידידים, אז הוא אמר, בואי, ננסה ללכת לגן כבודי, אולי, אולי הם יתנו לך. ונתנו לי.
ושוב הם כולם יחדיו על הרכבת, רק שהפעם לכיוון ההפוך, הביתה, לקליש. אבל למרות השמחה והציפייה לחזור למנוחה ולנחלה, כולם ידעו ששום דבר לא יחזור להיות כשהיה. זו הייתה מין שמחה מעולה בעצב, האבא והאח שיחסרו לעד. העתיד היה מלא באי ודאות, מה נשאר מהרכוש, מקרובי המשפחה שחיו לצידם, השכנים, הידידים, החיים היהודיים. האם עוד יהיו ילדים שיבואו מדי שנה בפורים לשיר שירים ביידיש ולבקש גרוש?
עם חזרתה של אסתר לקליש, פגשה בישעיהו קווה. בנם צבי נולד בפולין, ולאחר עלייתם ארצה נולדה בנתניה, שם קבעו את ביתם, יונה, ביתם. אסתר מוקפת בילדיה, בנכדיה ובניניה, והאושר שהם מביאים עמם יש בו כדי לרפא. יעקב גרינברג נולד ברומניה. הוא מתאר את חייו כילד בתקופת השואה כ-90% נורמליים. בקולו ניתן לשמוע בת צחוק, המידע על אופיו האופטימי. מיכאל נרגד גיא כתב, רן לוי מגיש פרק מסיפור חייו של יעקב גרינברג.
כשהיטלר פלש לפולין בספטמבר 1939, בבוקרשט ביקשו לשמור על נייטרליות. אבל ככל שמכונת המלחמה הנאצית התקדמה, כך גם התחזקו הכוחות הפשיסטים בתוך רומניה. לבסוף, בעזרתם של הפשיסטים, הגנרל יון אנטונסקו תפס את השלטון בספטמבר של שנת 40, ורומניה הפכה לבת ברית של הגרמנים. מבחינתם של רבים מהיהודים במדינה, מדובר היה בגזר דין מוות. אבל בשביל אחרים, ובפרט בבוקרשט הבירה, המצב היה שונה.
אנחנו אמנם סבלנו בשואה, אבל זה שום דבר. בזמן השואה הייתי ילד, תלמיד, הלכתי לבית הספר, הייתי הולך לאופרה, הייתי הולך לקונצרטים, חייתי, אפשר להגיד, 90% של החיים נורמליים. היה אצלנו פוגרום אחד בבוקרשט, כן, בשנת 41, הייתי בן 13 כמעט. אבל מזלנו, מזל של היהודים, שהמפלגה שהתקוממה ועשתה את זה, הם הלכו גם נגד המשטר.
כן, התנועה הליגיונרית, אותה מפלגה פשיסטית שהייתה השותפה המרכזית של אנטונסקו, החליטה לנסות ולהדיח את הגנרל ולהשתלט על המדינה. מרד הליגיונרים הזה לובה ברצח ועינויים של יהודים, השחתה וביזה של רכושם, במה שנודע לימים כפרעות בוקרשט.
המדינה הכניסה את הצבא בהם, וכעבור יומיים שלושה, גמרה אותם. אבל באותם יומיים שלושה הם הספיקו להרוג 300 יהודים או כמה, ואני ראיתי אותם, את היהודים, איפה שמביאים אותם לפני הקבורה. אבל אנחנו לא ידענו מה הורג בפולין, ברוסיה, מה עושים ליהודים.
ינקו וחבריו הצעירים אולי עוד לא ידעו, אבל השמועות על זוועות הנאצים לא חמקו מאוזני המבוגרים.
אבא הכין רעל בבית, ואני מצאתי יום אחד את הרעל הזה. הייתה שפורפרת מזכוכית, בפנים היו כדורים בתוך נייר מסוים. אמרתי לאבא, תראה, אני ראיתי את זה, מה זה? או, אני אספר לך, זה כלום, אומר, אני הייתי חולה, כל מיני דברים. כשנגמרה המלחמה והיינו חופשים, אז הוא סיפר לי מה זה. שזה רעל, שבמקרה שנצטרך ללכת לאושוויץ, ניקח, נמות בבית, לא במחנה ריכוז.
הפחד היה מוחשי. בכל יום עלולה להישמע דפיקה בדלת, זו שמבשרת את הרע מכל. אבל לרומנים היו תוכניות אחרות עבור ינקו.
יצא פקודה שילדים שנולדו בשנת 28-29, צריכים לבוא ביום ראשון בבוקר באצטדיון של בוקרשט. הגענו לשמה ודיבר לנו אלוף משנה רומני. הוא אמר לנו ככה, בזמן שבחורים שלנו נופלים בשדות רוסיה במאות ואלפים, אתם לא זזים מהבית ולומדים. וזה נגמר. בשבוע הבא אתם תעמדו לרשות המוסדות והצבא הרומני כדי לעזור למאמץ המלחמתי.
מאמץ מלחמתי? לא צריך לדאוג, ינקו לא יצא לחזית להילחם נגד סטלין. הוא הרי היה רק בן 16. במקום זאת הוא הצטוות אל חבר טוב כדי לסייע בעורף. ביחד הם מפנים את המדרכות והכבישים מהריסות, ובהמשך עוזרים לשפץ מרתף סודי של חיל האוויר הרומני באחד הבניינים בעיר. הסובייטים הודפים את הכוחות הגרמנים והרומנים ומתחילים להתקדם מערבה. כשברומניה מבינים שמפת הכוחות השתנתה, אנטונסקו מודח בהפיכה והרומנים מחליפים צד. עכשיו סטלין הוא חבר והיטלר האויב. כשהמלחמה נגמרה, רומניה הייתה נתונה לחסותה של ברית המועצות ודרכה להפוך למדינה קומוניסטית. אבל למשפחת גרינברג היו דאגות אחרות. פרנסה לא באה בקלות ויעקב כבר לא ילד. הגיע תורו לתרום את חלקו.
אחרי שנגמרה המלחמה, בסתיו, בספטמבר, פתחו את הבתי ספר. אבל אבא החליט שאני הולך לעבוד, ללמוד מקצוע, לא בבית הספר. כולם היו נגד, אבל הוא החליט. אבא אמר, הרטוט, אז איך הרטוט? נגד כל המשפחה. ואני התחלתי ללכת לעבוד בכל מיני מקומות. לא היה לי קל. המפעלים האלה היו מחוץ לעיר. ושם לקום בחמש בבוקר. ועד שאני באתי הביתה, שם עובדים עד חמש, שש בהם. לא לקחתי דבש. לא לקחתי דבר, אבל מה? למדתי מקצוע.
יעקב עבר בין מפעלים ובתי מלאכה, כשבכל מקום הוא אסף עוד ועוד סודות מקצועיים. הוא ייצר כל דבר, ממזרקים ועד מלחמים, ואפילו הגיע לעבוד בבית מלאכה שבו מייצרים מחרטות. העבודה קשה, השכר צנוע והימים ארוכים, אבל יעקב גילה שהוא קורץ מהחומר של אביו. העבודה הקשה נותנת לו סיפוק שאין לו תחליף. כן, אבא לופיק ודאי גאה, אבל מה עם אמא בטי? הרי בוודאי יש ביעקב גם משהו ממנה. ובכן, לא לדאוג, מאמא יעקב קיבל את המוזיקה, ועם המוזיקה באה אהבה.
אני ניגנתי כינור, והיא ניגנה פסנתר. ואיכשהו אני לא יודע איך אני הגעתי אליהם הביתה, היה פסנתר כמובן, ואני הלכתי עם הכינור והתחלנו לנגן.
וכך ילדים, לצלילי המוזיקה, סבא יעקב נשבע בקסמיה של אהבת חייו, סבתא חנה. ומאז הם חיו ב... סליחה, רגע, אי הבנה קטנה, אני מתנצל, זאת לא הייתה סבתא חנה, זו רק החברה הראשונה של יעקב, פאולה. אבל יעקב לא בזבז זמן, ומיד החל לחפש את הפרטנרית לקונצרט הבא. את עיניו צדה נערה צעירה ויפה בשם חנה או לוצי ברומניה, שהייתה חברה איתו בתנועת הנוער, הנוער הציוני.
כן, שם בתנועה פגשתי את אשתי. היא הייתה קטנה, נחמדה, עם שיער בלונדי מלא, והתיידדנו, ואני זוכר שפעם אחת שמעתי שיהודי מנוחים בא לבוקרשט.
אולי לחלקנו השם הזה לא אומר הרבה, אבל בימים ההם יהודי מנוחין היה אחד הכנרים הגדולים ביותר בעולם, ואם הוא היה מגיע להופיע בעיר שלכם, לא הייתם רוצים לפספס את זה.
שמעתי איפה הוא ינגן, אולם הכי גדול אז בבוקרשט, אז לקחתי אותה לשם, מצאנו שני מקומות ויחודי מנוחים, והמורה שלו, ג'ורג' אנסקו, ניגנו הקונצרט הכפול של באך. ואני לא אשכח את הבוקר הזה. ואז אנחנו התיידדנו, והתחלתי ללכת אליה הביתה, והיא באה אצלנו הביתה, ואימי הורגת אהבה אותה מאוד, ומצאו שפה משותפת, ואבא היה גם בתוך העניינים.
לא רק המוזיקה הייתה שפה משותפת ליעקב וחנה, היו גם הערכים שספגו בתנועת הנוער. בימים ההם, תנועות הנוער הציוניות ייצגו תפיסות פוליטיות שונות. כך למשל, השומר הצעיר היו סוציאליסטים, בביתר שלטה תפיסת עולם ימנית יותר, והנוער הציוני הייתה תנועה ליברלית עם השקפות של מרכז פוליטי. אז איך בוחרים?
התנועה הזאת, הנוער הציוני פני הייתי, היה הכי קרוב לבית. והיו גם בנות נחמדות. והקלטתי. אני עבדתי, אבל אחר הצהריים הייתי בתנועה. התקבלתי יפה שמה ונכנסתי לחברה הזאת. בקיץ היינו הולכים למחנה קיץ. והיינו ביחד שלושה שבועות או יותר, והאווירה הייתה מאוד טובה.
כמו שאר הזוגות בתנועה, גם יעקב וחנה עמדו בפני החלטה לא פשוטה.
היו שתי אפשרויות, ללמוד להישאר ברומניה, או לעלות לארץ ישראל.
אף פעם לא פשוט לעזוב את המקום שבו נולדת וגדלת, אבל רומניה הייתה נתונה לשלטון קומוניסטי דקעני, ומעבר לים, בפלסטינה, חיכתה לזוגות הצעירים הזדמנות להגשים את עצמם כחלוצים ולממש את החלום הציוני. ההכרעה התקבלה, יוצאים לדרך חדשה.
ברגע מסוים ב-47, הגיע הזמן שלנו לצאת להכשרה. זאת אומרת, אנחנו בתור חלוצים לעתיד, היינו צריכים להיות חצי שנה מנותקים מהבית, בלי מאמא ואבא שום דבר. חיים על חשבוננו, עובדים, מרוויחים ממה שמרוויחים חיים.
כן, לפני שנוסעים לפלסטינה הרחוקה, כדאי לבדוק את עניין החלוציות על יבש. בכל זאת, צריך ללמוד לפתח עצמאות. לחלק מהצעירים זו חוויה לא פשוטה בכלל, אבל ליעקב היה יתרון. השעות הארוכות של העבודה הקשה במפעלים הוכיחו את עצמם.
נסענו לעיר גדולה מאוד, 600 קילומטר צפונית לבוקרשט. מצאו לכל אחד מקום עבודה. המשכורות היו על הפנים. חוץ ממני ואולי עוד אחד היה בעל מקצוע. כולם קיבלו קרוב לאפס.
בתור בעל מקצוע, יעקב לא התקשה לפרנס את עצמו, וכשההכשרה הסתיימה הוא חזר לבוקרשט להיפרד מאביו ואימו שאותם לא ראה חצי שנה, ומי יודע מתי יראה שוב.
זה היה בחורף, בדצמבר 47. עלינו לרכבת, רכבת מסע. עברנו את הגבול לבולגריה, ובעיר הזאת ורנה, חיכו לנו שתי אוניות ליברטי.
הליברטי היו דגם של ספינות מסע ענקיות שארצות הברית יצרה בזמן מלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה, שליחים של המוסד לעלייה ב' רכשו מהאמריקנים שתי אוניות שכאלה, הפן קרסנט ופן יורק. האוניות, שבתקופת המלחמה שימשו להובלת אספקה ונשק, כעת היו אמורות להוביל יותר מ-15,000 יהודים מרומניה ובולגריה אל ארץ ישראל. מבצע ההפלה חסר תקדים. אלא שהבריטים גילו על המבצע כבר בשלב ההכנות, ולא ראו אותו בעין יפה.
אנחנו היינו בפן יורק, ויצאנו מוורנה לים השחור. איך שיצאנו לים השחור, תפסו אותנו אנגלים, באו אוניות מלחמה, משני הצדדים, קפצו האנגלים עליו, בקיצור, הביאו אותנו לקפריסין. הגענו לקפריסין, רוצה, לא רוצה, ירדנו. שפת הים, היכו לנו מסעיות בריטיות. עשו לנו זיהוי לכל אחד עם השם, תעלה למעלה. כשהתמלא וישבנו, צא.
כן, אחרי מסע מפרך ברכבות, באונייה, עכשיו גם במסעית, במקום להגיע לפלסטינה, יעקב וחנה מוצאים את עצמם במחנה מעצר בריטי בקפריסין.
היינו שם חודשיים וחצי. אני זוכר שם שהאנגלים, היה להם מין אוכל אנגלי, שמי שמסכים איתו, הוא מאושר. היה מזה שפע. אבל היו כאלה כמוני, שהייתי מתקרב למטבח, הייתי עובר לצד השני. אי אפשר, אני לא יכולתי. גם אשתי לא. להגיד לך שרעפתי ללחם כמעט. היה קנטינה שיכולת לקנות מכל טוב, אבל לא היה לנו כסף. אבל אשתי התפגשה במחנה בבן דוד שלה. והוא נתן לה 5 לירות סטל.
בשנים ההם מדובר היה בסכום לא מבוטל, והכסף הזה הציל את יעקב וחנה מחרפת רעב, או גרוע מכך, אוכל בריטי. כך או אחרת, קפריסין הייתה רק תחנה זמנית. הבריטים החלו לאפשר ליהודים להגיע לפלסטינה במכסות קצובות. כעבור 2.5 הגיע תורם של יעקב וחנה, המסע לפלסטינה נמשך, ואיתו גם המסע הקולינרי בחיפוש אחר ארוחה טובה.
לקראת הבוקר שהיינו צריכים לצאת, התגלחנו טוב, ויצאנו לנמל פמגוסטה, ועלינו על אונייה קטנטנה, את הבנות הכניסו לתאים, אבל אנחנו לא היינו מקום. ואני זוכר שאני תפסתי מקום בפרוזדור בין 2 תאים, והאונייה יצאה לדרך, אבל היו גלים. בבוקר צלצלו הפעמונים שניכנס לחדר אוכל, למסעדה. והיו דברים כל כך טובים. היו שם ריבות שבמחנה ראינו אותם, אבל אי אפשר להגיע אליהם. היה לחם כזה בלתי רגיל, אבל האונייה טולטלה. להגיד לך שאכלתי, אכלתי. אכלתי שהייתי רעב, אחר כך הלכתי בחוץ ויוצאת, אבל אכלתי. והגענו לנמל חיפה.
שרגה שוורץ נולד בבוקובינה, חבל ארץ בצפון רומניה. אביו של שרגה, דוד שוורץ, היה נגן כינור מחונן. נדמה שהכינור והמוסיקה היו כוח חיים נוסף שהניע את המשפחה. את המסע ארצה, עם תום המלחמה, בספינות מעפילים ודרך מחנה המעצר בקפריסין, עשה הכינור של דוד שוורץ עם בנו, שרגה. רן לוי מגיש פרק מסיפור חייו של שרגה שוורץ.
כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הצליחה גרמניה לכפוש את צרפת במהירות מפתיעה, ובכך יצרה הזדמנות מעניינת עבור סטלין. במסגרת הסכמים בינלאומיים שנחתמו עוד לפני המלחמה, הייתה צרפת ערבה לגבולותיה של רומניה ולשלומה. מהרגע שנעלמה צרפת מהזירה כישות מדינית, נותרה רומניה ללא בעלת ברית חזקה. ברית המועצות ניצלה את ההזדמנות וסיפחה לעצמה את בוקובינה הצפונית ואזורים סמוכים. כחלק מהמדיניות הסטליניסטית האנטי-בורגנית, אסרו הסובייטים בעלי הון ואינטלקטואלים והגלו אותם לסיביר. גם משפחת שוורץ הייתה מועמדת לגירוש.
אנחנו היינו ברשימה, אלא מאי, מאחר ואבא שלי היה מנגן, וגם אחיו היו נגנים, אז אמרו, אלה אמנם בורג'ואים, ככה סיפרו לנו, אבל הם יוצרים תרבות פה, אנחנו זקוקים להם, אז לא לקחו אותנו לסיביר.
הברית שקרתה ברית המועצות עם גרמניה הנאצית לא החזיקה מעמד זמן רב. להיטלר היו תוכניות משלו להשגת מרחב המחיה, במרכאות, לעם הארי, על חשבונו של העם הסלאבי הנחות, וב-1941 פלש לברית המועצות במסגרת מבצע ברברוסה. הפלישה הזו תהווה בעתיד חלק גדול מהסיבות למפלתו של היטלר, אבל בטווח הקצר אילצה את ברית המועצות לסגת מבוקובינה. נסיגה זו הייתה שקולה להסרת המכסה מעל סיר הלחץ המבעבע של לאומנות וקיצוניות שרכשו מתחת לפני השטח בחבל ארץ יפה זה.
בין הגרמנים והיהודים לא היו יחסים רעים, יכול להיות שבשנות ה-30 היחסים הורעו, אני לא יודע. עם האוקראינים חיינו יחד, למרות שחיינו, אבל הייתה אנטישמיות. הייתה אנטישמיות שהיא התבטאה אחר כך, תכף אני אגיע ל-1941, אז האנטישמיות הזו פרצה. היו אוקראינים, כי האוקראינים האלה באיזשהו מקום הם תמיד רצו להיות עצמאים, סלאבה אוקראינה, וזה פרץ אצלם כשהרוסים נסוגו. וכשהרוסים נסוגו, עדיין לא הגיעו לא גרמנים ולא רומנים. בינתיים האוקראינים הרימו ראש והרגו יהודים בכפרים. וגם בוושקאוץ, הרגו בוושקאוץ 21 יהודים, ביניהם שכן שלנו, האבא של מוישה וחיים וסרמן, הבית השכן על ידינו, את אבא שלי ואת אחיו ועוד יהודים, לקחו לבית סוהר ועינו אותם, בהתחלה לקחו גם נשים, שחררו אותם, עינו אותם שם. אומרים שאבא שלי חזר מאותו בית סוהר, הוא לא היה אותו אדם במשך תקופה די ממושכת.
הרומנים, שכרתו ברית עם הגרמנים והיו חלק ממעצמות הציר, שבו לשלוט בווקובינה. הם אמנם בלמו את הלאומניות האוקראינית והפרעות שהיו חלק ממנה, אבל חזרתם של הרומנים לא בישרה טובות ליהודים. בין הקצינים הרומנים היו אנטישמים שניצלו את ההזדמנות לחסל יהודים רבים ככל האפשר, וכשהגיעה הדרישה מהנאצים לפתור את בעיית היהודים ברומניה, לא היסס השלטון הרומני להקריב את יהודי בוקובינה. אמנם מרבית יהודי רומניה שרדו את השואה ולא נשלחו למחנות ההשמדה, אבל בוקובינה מעולם לא נחשבה לאזור רומני אמיתי, ולכן היה קל יחסית לוותר על יהודי בוקובינה שלא היו רומנים אמיתיים. הפרק הזה בהיסטוריה של השואה אינו מוכר כפרקים אחרים, אולי כיוון שלא כלל בתוכו מחנות השמדה ומסריפות שהותירו אחריהן שחידים מוחשיים. הדרך בה חוסלו היהודים של בוקובינה הייתה צעדות מוות. מסעות ארוכים ומפרחים שגבו את חייהם של למעלה מ-150 אלף איש.
השיטה שאנשים נרגו היו במסעות האלה. סיפר לי יהודי לא מזמן, הוא הגיע לאיזה מקום שהוא נקב בשמו, שאני יודע מהכפרים האלה, שהוא אמר שהוליכו אותם סחור סחור ממוגלב 300 קילומטר. זאת אומרת, זה היה להשמיד את היהודים בצורה כזאת.
הסנונית הראשונה שבישרה על העתיד להתרחש הייתה דודתו של פיליפ, אחותה של אמו, שהגיעה לכפר.
בכפרים הרגו את הרבה יהודים, והרבה מהם עברו בשיירות עם עגלות וברגל בעיירה שלנו. כולל אחות של אמא שלי עם שני ילדיה. אמא שלי רצה לרב לשאול מה לעשות, לעקב את אחותי, את בעלה ושני ילדיה, אני אצלנו, או לתת להם ללכת בשיירה שלהם. אמר לה הרב, גברת שוורץ, אורוך, לא יודע איך הוא קרא לה, אני לא יכול לייעץ לך, אני לא יודע למי יותר טוב. הם הולכים עם הכפר שלהם, מה יהיה איתנו מחר? אולי אותנו ירגו פה, אולי אותנו יגלו יותר גרוע. אני לא יודע מה להגיד, מה לייעץ לך. אז האחות הזאת הלכה. היא הלכה בשיירות, היה לה ילד אחד כבן 4 ותינוקת קטנה. הילד במסעות האלה מת בדרך, ואת הילדה הרגו לה אחר כך עם רומני אחד, לקח אותה ברגליים לעמוד של איזו אורבה ששם הם חיו, והרג אותה בצורה כזאת. אומרים שהייתה תינוקת יפהפייה. זאת אומרת, הדודה הזאת חזרה, יצאה עם שני ילדים, חזרה בלי ילדים.
זמן לא רב לאחר מכן, גורשה גם משפחת שוורץ. היעד לגירוש היה אזור שמצפון לנהר הדניסטר, שחוצה צפונה של בוקובינה. כדי להגיע לטרנסניסטרה, כפי שכונה אזור זה, היה למגורשים לחצות את הנהר הרחב. את ההמתנה לחצייה העבירו בעיירה קטנה בשם עתקי. הזיכרונות מעתקי נצרבו היטב במוחו של פיליפ שוורץ בן השש.
אני זוכר את הלילה הראשון שני בעתקי. צופפו אותנו במין חורבות כאלה, שאנשים שהיו לפנינו, שהיה מלא צועה וזה, אז אמא שלי וגיסתה, היינו יחד, כשגענו נקינו איזה פינה, והיינו חצי בחוץ, חצי בפנים. אני זוכר את הלילה של צריכות של נשים. לימים הבנתי, הרי באו, שהיו שם אנשים מכל מיני כפרים גם, שבוצעו שם רציחות ועינויים, וכנראה גם אונס. אז אנשים מהטראומות, הרבה אנשים יצאו מדעתם, יצאו מדעתם, וכשבא בלילה היו צריכות. אני זוכר את הצריכות האלה, אני לא אשכח.
ב-1944 למדו הגרמנים את אותו הלקח שלמד נפוליאון 100 ויותר שנים לפניהם. לא קל לכבוש את רוסיה. מבצע ברברוסה נכשל כישלון כואב, ומיליונים מחיילי הוורמכט הגרמני לא שבו מסטלינגרד והערבות המושלגות רחבות הידיים. תחת מתקפת הנגד הסובייטית נסוגו החיילים הגרמנים והרומנים בעלי בריתם. כה מבוהלת הייתה הנסיגה, כה גדול היה הפחד מהרוסים שעל הגבעות, עד שהגרמנים פוצצו גשר עץ מעל הדנייסטר, כדי למנוע מהרוסים לעבור עליו, כשעל הגשר היו עדיין חיילים גרמנים ורומנים. מראה הגשר הבוער והגופות שעליו העלה בפיליפ, עכשיו כבר כבן 9, רגשות מנוגדים, רגשות שמעידים על האופי שהתעצב אצלו גם כאדם בוגר.
אנחנו הגחנו לאט לאט מהביתן הזה שהיינו, והלכנו לראות את הגשר, וראינו שם את האנשים, אני זוכר, חיילים, רומנים, גרמנים, הרוגים, על הגשר עם סוסים, ואש, הרבה אש. וראינו את המחזה הזה, וזה היה חצי נחמה. מצד שני, אני זוכר שבמשפחה שלנו דיברו, מצד שני זה בני אדם, וזה זה מתים, ומצד שני זה די נחמה, כי אלה היו אויבים שלנו.
הרוסים שבו וכבשו את אוקראינה וטרנסניסטרה, וקראו לתושביה להתגייס לשורות הצבא. רבים מהיהודים ברחו, אבל דוד שוורץ ואחיו, שרכשו כבוד לרוסים ששחררו אותם וחשו שיש להם חוב מוסרי לברית המועצות, החליטו שלא לברוח.
וגייסו אותה לצבא, בגיל 42. הוא עשה אימונים במוגלב, ואני ראיתי, הייתי הולך לראות שם איפה שעושה אימונים וזה, והיה חייל, ואילו אותם על הרכבת, ואנחנו ליווינו אותם ברכבת. אחרי 3 ימים, הרכבת הזאת הגיעה לעיר ברנסק, שם הפציצו את הרכבת, אבא שלי נפצע ברגל ומסתבר נפצע בכבד. אחיו נפצע ביד. שני אחים נפרדו. הוא היה מטופל עם היד, היה די פצוע קשה ביד. ביום השלישי הוא הלך לבקר את אחיו. הדוד הלך לבקר את אחיו. מצא את אבי, הוא עד היה חי. והוא ראה שהוא הולך למות, אז הוא התחיל לבכות, אז הוא אמר לו, תעזור. אחד הולך יותר מוקדם, אחד יותר מאוחר, משהו כזה, זה גורלי. והדוד הזה רץ לקרוא לרופא, לאחות, שהוא חזר, הוא כבר היה מת.
כשנסתיימה מלחמת העולם השנייה, חזרה רגינה שוורץ ושני ילדיה לוושקוץ. מספר חודשים לאחר מכן, חזר לכפר גם אחיו של האב, ששוחרר מהשירות עקב הפציעה בידו. הדוד בישר להם על דבר מותו של דוד, וזמן לאחר מכן הגיעה גם ההודעה הרשמית מטעם הצבא. שנים רבות מאוד לאחר מכן חזרו שרגה ואשתו לבוקובינה, הפעם כתיירים. הם ביקרו בבית ילדותו של שרגה בוושקאוץ, שתו מהבאר ממנה שתה כשהיה ילד קטן, וגם במוגילב, בין השאר בתחנת הרכבת בנפרד שרגה מאביו בפעם האחרונה.
לקחנו מונית יום אחד, ראינו את הדנייסטר, סליחה, טאטאקי, בינתיים בטאקי בנו ביתים גדולים, וראינו את תחנת הרכבת, שמשם בדיוק אותה תחנת הרכבת, אותו רציב, שב-1944 אבא שלי נסע משם, וששם ראיתי אותו לאחרונה. אומרים גם שרצתי בתור ילד אחרי הרכבת.
איך הרגשת כשראיתי?
איך אפשר להרגיש? הגעגועים לאבא.
והיה קשה?
היה קשה, כן, היה קשה. כל הביקור הזה במוגלב היה קשה.
אך למרות שהחיים החלו לחזור למסלולם, אמו של פיליפ החליטה, כמו יהודים רבים אחרים, שלא להישאר במקום שבו הרגו וטבחו ברבים מהם. ב-1946 נתנה ברית המועצות אור ירוק ליהודים לעזוב את שטחה לרומניה, והמשפחה יצאה למסע מפרך שבסופו ארץ ישראל. סוכן של המוסד לעלייה ב', זרוע העלייה החשאית של ההגנה, רכש שתי ספינות מסע גדולות בארצות הברית, הפן יורק והפן קרסנט. שתי הספינות הפליגו לרומניה, שם הוסבו להסעת נוסעים, ומשם הפליגו לבורגס שבבולגריה. במקביל, החלו שליחי ההגנה לאסוף פליטים מכל רחבי רומניה ובולגריה, ולשלחם ברכבות אל בורגס. בין הפליטים שהתכוננו להפלגה לארץ ישראל, היו גם בני משפחת שוורץ.
בסוף דצמבר 47 אנחנו יום חורף קר, קודם נוסעים במסעית מבוקרסט עד מקום שעוברים את הדנובה. עברנו בספינה, אנחנו עולים על רכבת מסע, ונוסעים לקצה השני של בולגריה, אנחנו עלינו בבורגס, על האונייה. רציתי רק להגיד לך שבדרך, כשנסענו, יהודי בולגריה בכמה עיירות, או ערים, עמדו בתחנת הרכבת, וזרקו לנו תפוחי עץ וסיגריות. לא עלה בידי לתפוס תפוח עץ, אבל תפסתי קופסות סיגריות, זה שתי קופסות, שכמובן לא יכולתי לעשות בהם שימוש, אבל שמרתי אותם, ולימים השתלם הדבר. אנחנו מגיעים, אנחנו עולים על אונייה, מותר לקחת רק תרמיל אחת, בינתיים יש לנו את הכינור היקר של אבא, ורכשנו עוד כינור, כי היה איזה ניסיון ברומניה שהיינו בגלץ, אמא שלי לא יכלה לשאת את המחשבה שהילדים של דוביץ שוורץ לא ינגנו על כינור. אז הלכנו איזה לשניים שלושה שיעורים בקונסרבטוריום בגלץ, אבל אחר כך עברנו לקולנטינה, אין, אבל הכינור ישנו, והכינורות לא נפרדים. אז יש לנו שני כינורות, אז אני ואחי, כל אחד עם כינור ועם תרמיל אחת על הגף, אסור לקחת יותר, ועם שלוש, ארבע חולצות, עולים על האונייה, עולים לאונייה כדי לנסוע לארץ ישראל.
פיליפ ובני משפחתו עלו על הפן קרסנט, ששמה שונה מאוחר יותר, לפי החלטת דוד בן גוריון, לעצמאות. הצפיפות על האונייה הייתה אדירה. במקום אלף וקצת איש, הקיבולת הרשמית של העצמאות, נדחסו לתוכה יותר מ-7,500 איש.
עוברים את הדרדנלים, את הבוספורס והדרדנלים, פתאום מתחילים להופיע אוניות קרב מהצדדים. אוניות קרב. פורצת שמועה, הצי האמריקאי בא לעזור להביא אותנו לארץ ישראל. כי האנגלים הרי לא נותנים להיכנס. לא עברו כמה יום, יומיים, הבנו שזה לא הצי האמריקאים, אלה אוניות קרב בריטיות. היינו מוקפים באוניות קרב בריטיות. אני לא אגזים איזה שבע אוניות, שש, שבע, יכול להיות שההיסטוריה יודעת, אני לא יודע. אבל ממש אוניות קרב משני הצדדים, ואנחנו נוסעים שתי אוניות באמצע, ואוניות קרב האלה נוסעות.
אוניות המלחמה הבריטיות ליוו את הפנים כל הדרך עד מימי הטריטוריאליים של ארץ ישראל, ושם עצרו אותה. על הספינות גמלה ההחלטה לא לוותר על החלום הציוני.
אנחנו עוצרים, מפקד האונייה מדבר אלינו, ואומר, אנחנו נתנגד, ואנחנו נלחם, וכולי, אנחנו לא ניתן שיקחו אותנו לקפריסין. מניפים דגל, כמו רואים בסרטים על אקסודוס, מניפים דגל ענק, דגל ישראל, שרים התקווה, ומחכים. היו לנו צלחות פח, עושים בצלחת פח שני חורים, עם שרוך, מחלקים, למי שיכול להשיג, מחלקים לו כובע פלדה כזה. יודע? צלחת פח עם שרוק, כי אנחנו הולכים ללחם נגד האנגלים.
צחוק ששמעתם ברקע שייך לגילה, אשתו של שרגה, והיא לא צוחקת לחינם. התיאור של אלפי פליטים חלשים ומורעבים, עומדים על סיפון אונייה עם צלחות מרק על הראש במקום כסדות, ומאיימים על חיילים בריטים, הוא אבסורדי בכל קנה מידה. גם דוד בן גוריון, מנהיג היישוב היהודי, הבין שמדובר באיום חסר שיניים, והורה לקברניטי הספינות להיכנע כדי להימנע משפיכות דמים וטרגדיה גדולה.
כעבור איזה זמן אינני יודע מתי שוב עוצרים, ושוב יש כזה מורס כזה או משהו, מעוטטים מהאונייה הזאת, מהאונייה הקרב הזאת, האונייה שהתקרבה אלינו אחר ומהאונייה שלנו, ואז יש שוב הודעה. וההודעה אומרת שמאחר ואנחנו מאוד צפופים, ומאחר ויש גם ילדים וסקינים ונשים, אנחנו נכנעים.
איך ניגשת כשאמרו נכנעים?
מה זה רע מאוד. והבנו שאנחנו לא נוסעים לארץ, אנחנו נוסעים לקפריסין.
שתי הספינות עגנו בקפריסין, שם העלו את הפליטים על מסעיות, בדרך למחנות מעצר שהקימו הבריטים על האי.
מעלים אותנו על מסעות, ולפני מסעיות. שאנחנו מהאונייה לאיזה מקום אחר, לפני שאנחנו עולים על הנושאים, באים ילדים מקומיים, ויש להם תפוס. ואתה זוכר את הקופסת סיגריות ששמרתי ברכבת? אני זורק קופסת סיגריות, הוא זורק תפוס. תאר לך אחרי 7-8 ימים, בחום הזה של האונייה, בדחיסות הזאת, עם ה-3-4 חולצות, כי הרי רוצים ללכת בכמה חולצות שישארו, התפוס הזה טעמו בפי עד היום. אז עשיתי עסקה טובה.
מתחשב בנסיבות, היחס לעצורים היה סביר למדי. הבריטים סיפקו מזון, הילדים למדו בבתי ספר וחדרים, אפילו שושנה דמרי המיתולוגית באה לשיר בפני העצורים. ב-1948 הוקמה מדינת ישראל, ולאחר עוד מספר חודשים הורשו העצורים לעזוב את קפריסין ולעלות ארצה.
יצאנו ב-12 לאוגוסט. הם נתנו לנו לצאת על אוניית קרב, התקווה, הגענו לארץ. הגענו לארץ.
הכינורות דרך אגב.
הכינורות איתנו, כן, חסירו. אנחנו לא זזים בלי הכינורות האלה. הבנים של דוד שוורץ לא יכולים לחיות בלי כינור. יום אחד הם ילמדו לנגן.
שנות הקושי לא נשכחו מאסתר קווה, יעקב גרינברג ושרגה שוורץ. פרקי חיים נפרסים על פני שנים. שנות הילדות שלהם הותירו זיכרון חי וצרוב. לכל אחד מהם סיפור אישי, פרטי. אך כחוט השני עובר בדבריהם מה שמופיע בספר דברים בפרק למד. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. ניצחון הרוח של אסתר, יעקב ושרגה ניכר באופן שונה בכל אחד מסיפוריהם. הגורל ששיחק תפקיד גדול בסיפור קורותיה של אסתר והאופן שבו פירשה כל תפנית כהזדמנות להמשיך ולא לוותר. העבודה הקשה של יעקב, ההתמדה היא חלק מאופיו. הרוח הזו, כוח החיים הזה, נשא אותו קדימה מעל סבל ואובדן. ועולם הרוח הישיר של שרגה, שזיכרון הפרידה מאביו על הרציף בתחנת רכבת החניק את גרונו שנים ארוכות ארוכות אחרי האירוע. הוא זה המאפשר לו להכריז שבניו של דוד שוורץ עוד ילמדו לנגן בכינור. הבחירה בחיים והבחירה לחיות עם הזיכרון ולא את הזיכרון מוכיחה עד כמה חזקה רוח האדם ועד כמה הבחירה שלנו משחקת תפקיד בעיצוב העתיד שלנו. עד כאן פרק מיוחד של עושים היסטוריה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. חברי צוות סיפור משפחתי שהתארח בעושים היסטוריה הם מפתח מזור, מיכאל נרגד גיא, ענת קורול וטיפני ון. דני תימור הוא המנהל העסקי שלנו. תודות לרן לוי ולניר סייג. אני עידן כהן. תודה לכם על ההאזנה.